עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב למרואיין הראשון שלנו, שר הפנים והבריאות, הרב משה ארבל. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב דוד, בוקר טוב למאזינים.
בוקר טוב. אני תכף אדבר איתך על העניין הביטחוני ועל התקציבים ועל הכל, אבל בכל זאת אתה פותח היום, הבוקר הזה, יום גדול מאוד, ימים גדולים מאוד, וזה מרתון הדרכון, כן צריך לדבר על זה. אתה יודע, במשך שנתיים מדינת ישראל הלכה ממש אחורה בעניין הזה. אתה נכנסת לתפקיד שר הפנים והבריאות לפני קצת יותר מחודש, והחלטת שאתה לוקח את הסיפור הזה של הדרכונים בכל הכוח. בואו נדבר קצת על מרתון הדרכון. אז זהו, מעכשיו לא צריך מישהו שמכיר מישהו, שאולי מכיר מישהו שיש לו איזה קשר למשרד הפנים כדי להוציא תור לדרכון?
אז אני אקדים ואומר שכראש המטה של השר אריה דרעי, אני זוכר עד כמה נושא השירות היה בראש מעייניו. רק לסבר את אוזני המאזינים, היה לו במשרד, בלשכה, מסך שבכל רגע נתון הציג בפניו, בתקופת כהונתו כשר הפנים, כשאני הייתי ראש המטה, את כמות התורים בלשכות וזמני ההמתנה. הסוגיה הזו של שירות לציבור היא הייתה דגל מבחינתו. לצערי הרב, ברגע שהוא עזב את משרד הפנים, המדיניות הזו נזנחה, ואני שמח מאוד להמשיך באותה מורשת ואותה מדיניות.
אבל בוא נדבר רגע, שר משה ארבל, על המדיניות שהוזנחה. אוקיי, בוא נדבר רגע על המדיניות הזו שהוזנחה. טענה שרת הפנים הקודמת, איילת שקד, שבעצם הייתה בעיה במצבת כוח האדם, ולכן לא הצליחו לעמוד מצד אחד ביקוש לדרכונים, ומצד שני פקידים במשרד הפנים שיוציאו את הדרכונים הללו. בעיית כוח האדם נפטרה בעניין הזה?
לא, אז מבלי להביע ביקורת על קודמתי בתפקיד, אני רוצה באופן אובייקטיבי להציג לאזרחי ישראל את האתגרים האמיתיים. ברוך השם, מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם המערבי עם גידול אוכלוסייה בלי עין הרע כל כך משמעותי, ובמקביל היה לנו קורונה והליך ביומטרי, שהוא לוקח יותר זמן, אין מה לעשות.
כן, אבל בוא, השר ארבל, אתה יודע, הקורונה הייתה בכל העולם. הקורונה הייתה בכל העולם, דרכונים בכל העולם צריך להוציא.
אז הפתרונות שניתנו על ידי השרה הקודמת היו הנפקת דרכונים זמניים, שהיו בתוקף לשנתיים, כעבור שנה וחצי כבר אי אפשר להשתמש בדרכון, ואנחנו היום מקבלים בחזרה את הגל של אלה שהנפיקו דרכונים זמניים גם כן. הטיפול בנושא חייב להיות טיפול מערכתי, טיפול שורש, במקביל, כבר בהליכי פיתוח ובפיילוט בקריית אתא ישנה מכונה להרכשה עצמית, מה שנקרא קיוסק להרכשה עצמית של דרכונים. זה יהיה הפתרון ארוך הטווח, אנחנו עוקבים אחריו ומקווים מאוד שהוא ייכנס באמת בצורה מלאה.
ומרתון הדרכון שהבוקר אתה פותח איתו, מה הוא אומר בעצם? שבכל הארץ בעצם הלשכות יהיו פתוחות?
לא, אז אני אדייק. מה שאנחנו עושים בארבע הלשכות הגדולות, ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע, אנחנו נמתחים עד הקצה. עובדי רשות האוכלוסין והגירה, מסורים מאוד, יבואו לעבודה ויקבלו קהל כל בוקר, משבע וחצי בבוקר עד השעה עשר בלילה, ומי שיתקבל לפני עשר בלילה, וצריך להמשיך לתת לו שירות, הם יישארו שם עד 11 בלשכות. אני מציע כמובן לא להגיע אחרונים באותו יום, להגיע עם סבלנות, שעות רבות, במשך חודש ימים, חמישה ימים בשבוע, נעבוד למעלה מ-12 שעות ביממה בלשכות כדי לתת שירות, בארבע הגדולות. ארבע הלשכות הגדולות הללו ייתנו שירות בלי לקבוע תור מראש, זה יפתור את הבעיה של הבוטים, שמכרו תורים וקנו תורים על ידי כל מיני גורמים עלומים, ובעצם דרשו מאנשים כסף כדי לקבל תור. חילקנו בעצם תורים לכל דורש. הדבר הכי שצריך לעשות זה לבוא עם סבלנות רבה.
כן, בעניין הזה אתה מוציא איגרת הבוקר הזה לאזרחי ישראל, שבהם אתה מבקש מכל אחד ואחת בעצם לפנות את הזמן ולקחת את הזמן בסבלנות בלשכות כשהם באים להנפיק דרכון. אתה חושב שהמרתון דרכון יצמצם?
הוספנו נקודה חשובה, דוד.
כן.
הוספנו נקודה חשובה גם, הוספנו אפשרות לדעת בכל רגע נתון איזה מספר תור מקבל שירות דרך אתר יהודי לדבר הזה, וגם אזרחים יקבלו הודעה כחצי שעה בערך לפני הגיע תורם, זאת אומרת אנחנו לא משאירים אותם כלואים בלשכה, הם יוכלו ללכת לעשות סידורים ולחזור ממש חצי שעה בערך לפני שיגיע התור שלהם.
השר ארבל, אתה חושב שהמרתון לדרכון יצמצם את הפערים? כלומר, זה יפתור את המשבר הגדול הזה עם הדרכונים?
המגמה שלנו היא בסוף החודש הזה להגיע לתפוקה של 250,000 דרכונים לפחות. לשמחתי הרבה אני כבר מקבל דיווחים מהשטח שמגיעים הרבה מאוד אנשים, זה אומר שישנה היענות ציבורית למבצע הזה. התפוקה של הלשכות צריכה להיות כ-2,500 דרכונים בכל לשכה ביום. אני מקווה מאוד שנגיע ליעד הזה, שאזרחי ישראל יבואו, ישלמו, אני מציע לשלם מראש את התשלום, את האגרה, כדי לחסוך זמן בלשכה, ואני חושב שהכמות הזו הגדולה והמשמעותית תאפשר לעבור את הקיץ בשלום, ולהרגיע גם את כמות הביקושים בלשכות.
בוא נעבור לדבר רגע קצת פוליטיקה, או בעצם החיים עצמם. אני אתחיל דווקא מכרטיסי המזון, הבטחה המרכזית שלכם בשס, להבאת כרטיסי המזון. אמרתי, מדובר למשפחות רבות, מדובר בהצלת נפשות של ממש, אבל יש אנשים בתוך משרד האוצר שלא כל כך מרוצים, ואתם בשס לא מתכוונים לוותר. ספר לנו.
המחנה המשותף של כל אותם גורמים שלא אוהבים את הפרויקט הזה, זה שהם מעולם לא ידעו מה זה רעב, ומעולם לא הרגישו חוסר תזונתי. אותם יועצים משפטיים שבדרך כלל הגיעו גם ממשפחות מבוססות, הם מדגימים במפורש שהסבא לא מרגיש את מה שמרגיש הרעב, ואנחנו כאן כדי להיות לפה לאותם אוכלוסיות מוכנסות.
כן, אבל השר ארבל, זה היועץ המשפטי של משרד האוצר, הוא זה שיש לו את חוות הדעת החריפה הזאת נגד חלוקת התלושי מזון, כרטיסי המזון של הרב אריה דרי, ואומר שבעצם התוכנית הזאת מעוררת קשיים משפטיים מהותיים. יש לי שתי שאלות בעניין הזה. אחד, מה זה שונה מהפעם הקודמת שבהם כן חולקו כרטיסי המזון? והדבר השני, איזה קשיים משפטיים מהותיים? אם מדובר לכלל האוכלוסייה במדינת ישראל, נכון? לא רק הציבור החרדי.
חד משמעית, גם הנתונים שפורסמו בעבר על ידי הזכיינים שזכו במכרז, הראו שהציבור החרדי היה מיעוט מבין אלה שקיבלו את כרטיסי המזון, היו שם לא מעט גם כן בני העולים החדשים, בני המגזר הערבי, אוכלוסייה כללית. הפרויקט הנהדר הזה הוא פרויקט שבסופו של דבר הוא גם מחזק את הכלכלה הישראלית, בסוף האנשים האלה לא הולכים לקנות בחול, הם קונים כאן במרכולים ישראלים, מחזקים כאן את התעשייה הישראלית, הם קונים מזון, הכרטיסים הללו מוגבלים, לא לרכישת אלכוהול, לא לרכישת מותרות, אלא אך ורק אוכל, ואנחנו חייבים להבטיח שכל ילד שקם בבוקר והולך לבית הספר, יהיה לו אוכל בילקוט, זו חובתנו הערכית המוסרית, וכן, זו הבטחת בחירות שלנו, ואנחנו מתכוונים לקיים אותה. עם כל הכבוד לאותה חוות דעת משפטית שלצערי הרב, אני מתקשה לא לראות בה איזושהי אג'נדה פוליטית, שאני לא מקבל אותה, אנחנו לא יכולים לאפשר מצב שבו אזרחי מדינת ישראל בשנת 2023, מדינה מתקדמת, סטארט-אפ ניישן, אנחנו שולחים ילדים לבית הספר כשאין להם אוכל בתיק, והמטרה היא כן להבטיח ביטחון תזונתי, והפרויקט הנהדר הזה יבטיח את זה.
ואתם מתכוונים בשס ללכת בעניין הזה עד הסוף, כולל לא לבוא להצבעות וכולל דברים אחרים, עד שיקבלו את עמדתכם ויאשרו את הנושא הזה של כרטיסי המזון, נכון?
אנחנו מתכוונים לקיים הבטחות בחירות. אנחנו הבטחנו לציבור בצורה ברורה את התקציב הזה, מיליארד שקל לפרויקט הנהדר הזה, ואצלנו הבטחות מקיימים.
טוב, בוא נדבר רגע על הרפורמה המשפטית ולשיחות אצל הנשיא. אתה עדיין חושב שתהיה רפורמה משפטית או שהנושא הזה נדחק הצידה והשיחות בבית הנשיא לא יובילו לכלום ושום דבר?
אני חושב שכבר ברור לכולם שחייבים לעשות שינויים במערכת. אני חושב שנכון שהם יהיו בהידברות. היתרון של הידברות והסכמה רחבה בסופו של דבר יביא אותנו לשינויים שיהיו ארוכי טווח. וככל שנגיע לאותם הסכמות רחבות ונוכל להוביל את השינויים האלה הנדרשים בהסכמה רחבה, אז גם כשאנחנו בעתיד כדרכה של דמוקרטיה נהיה באופוזיציה, הם לא יבוטלו, הם יישארו, הם יהיו עוגן.
כלומר, ההסכמה הרחבה בעיניך זה בשביל שאם מתחלף או אם מתהפך הגלגל מה שנקרא והימין כן יהיה באופוזיציה, בכל זאת הרפורמה תתבצע ולא ישנו אותה, ולכן אתה חושב שכן צריך ללכת להסכמה הרחבה. אבל בכלל, השר ארבל, אתה חושב שכן תהיה רפורמה משפטית או לא? או שזהו, זה נגמר.
אין ברירה אחרת. מערכת המשפט צריכה לדרוש את זה. מערכת המשפט היום לצערי הרב מדינת ישראל זוכה לאמון נמוך מאוד, ואמון הציבור הוא כלי כל כך משמעותי במדינה מתוקנת. וכדי שאמון הציבור יתחזק במערכת המשפט, זה אינטרס של מערכת המשפט לקדם את השינויים המבוקשים, אז גם אם ישנה מחלוקת על חלק מהדברים, הדברים שהם בהסכמה הם חייבים להיות אינטרס של מערכת המשפט עצמה, וכולנו יחד, שאנחנו רוצים מדינה מתוקנת, ושיש לציבור אמון במערכת, אנחנו צריכים לחתור לאותם שינויים, ולקדם אותם. אני אופטימי בנושא הזה.
שאלה לסיום, המערכת הפוליטית יציבה, הממשלה תישאר 4 שנים לדעתך, או שאיתמר בן גביר ועוצמה יהודית יעשו בעיות, והממשלה הזאת לא תחזיק מעמד 4 שנים? מה אתה חושב?
לא, בסך הכל הממשלה הזאת הומוגנית, גם אם ישנם חילוקי דעות, הם חילוקי דעות לגיטימיים, אני לא רואה שום סיבה הגיונית לקיצור ימיה של הממשלה, השופט סולברג קבע שהיא תהיה ל4 שנים ולא ל5, אז אנחנו נסתפק
בארבע. בוא נחזיק 4 שנים, נסתפק בארבע. שר הפנים והבריאות, השר משה ארבל, אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה, תודה רבה ובוקר טוב.
תודה רבה, שבוע טוב.
כל שבוע טוב. כל חי תמיד.